Monsieur Brook, Sylvia, Monsieur Nachim Koulamegui, Dan.
Erev Tov, on verra. Ilou Nishmat, Emmanuel Moret. ובכן, ידידיי היקרים, נתמזל המזל, והנה צילמתי צילומים לאיזשהו שיעור שבסוף לא העברתי, אז אני מעביר אותו עכשיו. אני מקווה שלכולם ולכולן יש צילומים, אפשר לקבל שם. מי שאין להם? הנשים היקרות. תן להם. אם צריך עוד, יש עוד. אני רוצה ללמוד איתכם סוגיה בגמרא. סוגיה בתלמוד, מסכת ברכות, דף ד' עמוד ב', ייתכן שחלק מכם כבר מכירים את הסוגיה. ולכאורה זה משעמם, אבל כשאנחנו ניכנס לעומק הדברים, אנחנו נראה שזה בכלל לא משעמם, יש השלכות רציניות מאוד מהדברים הפשוטים שכתובים כאן לפנינו. אז כאמור, מה שיש לפניכם כאן זה מסכת ברכות, דף דלת עמוד בית. שומעות אותי שם? מצוין. ועכשיו זה בסדר? נשתדל. כי אתם תשמעו יותר טוב, אבל הגרון שלי אלך. טוב. הביטו נא בבקשה בשורה הרביעית. השורה הרביעית עוסקת, אולי צריך להקדים קצת, בדברי המשנה שלא מודפסים פה לפניכם. לגבי שאלה טריוויאלית ביותר, עד מתי מותר לקרוא קריאת שמה בערבית? כלומר, אדם מגיע הלילה, יש לו מצוות קריאת שמה של ערבית, שנאמר, והיו הדברים האלה, אשר אנחנו מספר היום על לבביך ודיברת בה, בשבתך ובביתך, ובשוכבך. אז ובשוכבך, זה ערבית. ולכן יש מצווה לקרוא את שמה בלילה. השאלה היא, מהו הזמן לפני ואחרי שבו צריך לקרוא את שמה? אז קוראים את שמה החל מצאת הכוכבים, ומן התורה היה אפשר לקרוא את שמה כל הלילה. אבל חכמים גזרו גזרה שאדם יקרא עד חצות. עד חצות זו תקנת חכמים. השאלה היא, מה טעמה של אותה תקנה? מדוע חכמים הגבילו, צמצמו את הזמן שהתורה נתנה לקרוא את שמה של ערבית? בזה עוסקת הסוגיה שלנו כאן. שורה 4. אתם רואים, שלושת המילים האחרונות של השורה, או אפשר לתת הגדרה אחרת, מהמילה החמישית בשורה. חכמים. ראיתם? המצאתם? לא, לא אמרתי כדתניה, התחלתי מחכמים. חכמים, כלומר, פה האמת היא זה, כמו שאמרת, כדתניה, המקור הוא מקור תנאי, זה ברייתא. חכמים עשו סייג לדבריהם. סייג, כלומר, משמרת. כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אלך לביתי ואוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמה ואתפלל, וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. כלומר, זה מה שחכמים חששו, הציור הזה, אדם בא בערב. מאיפה הוא בא אגב? מן השדה. מה הנחת היסוד המובנת מאליה עבור החכמים? שאדם בערב בא מן השדה. פשוט. הוא לא בא... לא בא מהכולל, או לא בא... הוא גם לא פקיד ממשלתי, מה עושים הפקידים? טוב, בסדר, לא אמרתי. הוא גם בא בערב, כן? הרי יש כאלה שלא באים בערב, באים כבר בשתיים, בקריה. נכון?
השדה זה לא מטבע.
שדה, שדה, כן, שדה, בדיוק. אז מה אומר האדם? שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אלך לביתי, ואוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה, ואחר כך יקרא קריאת שמה, ואתפלל. שימו לב לדיוק, מה זה אקרא קריאת שמה ואתפלל? קריאת שמה אני יודע מה זה, מה זה ואתפלל?
18.
העמידה, כן, 18. זאת אומרת, כשחכמים אומרים להתפלל במסכת ברכות, הכוונה רק לתפילת העמידה. יקרא קריאת שמה ואתפלל. ואגב, זה מניח שיש תפילה בערבית. כן? ברור לכם שיש תפילה בערבית? נחלקו רבותינו, התנאים, האם תפילת ערבית רשות או תפילת ערבית חובה. לגבי קריאת שמה אין ספק. קריאת שמה של ערבית חובה. אבל מה עם העמידה? חובה או לא חובה? מה אתם אומרים? מה ההלכה?
במקור
הייתה
רשות, אבל היא
תוקנה
כחובה.
היא רשות, עד עצם היום הזה. אלא שקיבלוה כחובה. אבל תפילת ערבית יש לה דין של תפילת רשות, ויש לזה גם השלכות הלכתיות. אולי נספיק לדבר גם על זה. וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. אבל, אז מה כן צריך לעשות? אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה. מה זה לקרות ומה זה לשנות? מה זה לקרות? מה פתאום? לקרות הכוונה תנ"ך. מקרא. כלומר, אם אדם רגיל ללמוד תנ"ך, אם רגיל לקרות קורא. ומה זה לשנות? משנה. רגיל לשנות שונה. כנראה שהברייתא איננה יודעת שאסור ללמוד תנ"ך בלילה. כן, משגעים את השכל לאנשים, אומרים, לא לקרוא מקרא בלילה. לא יודע, פה אצלי כתוב אחרת. כן? טוב.
כל דור מחדש חידושיו.
לא, האמת היא, יש לזה מקור. המקור זה בכתבי הארי.
כן.
אבל הארי אמר את זה בשביל אנשים כמו הארי. פעם מישהו שאל את הרב אברהם שפירא, זכרונו לברכה. מה אם לקרוא מקרא בלילה? אסור? אמר לו, כשתהיה מקובל תעשה את זה. כן. הוא לא אמר את זה במבטא הזה, הוא אמר אחרת. הכרתם את רב אברהם שפירא? שתהיה מקובל. וקורא קריאת שמה, אלא מה? אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמה ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך. וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. עד כאן דברי הברייתא. בואו נשאל את השאלה, מה זה החריפות הזאת שמופיעה פתאום בסוף הברייתא? עד עכשיו דיברת בצורה נורמלית, רגועה, שקולה, פתאום כל העובר על דברי חכמים חייב ביתה, תירגע, מה קרה? על זה התלמוד באמת שואל, מה היא שינה? מאחרים, גם מפרים, הכל, זה פשוט. תיקח את זה. אתה יכולת לשבת שם. יש עוד מישהו שרוצה, אולי שם אצל הנשים היקרות. אז בקיצור, זהו, מה? רוצים עוד? לא, יש פה עוד מלן תלפים. יש בוך תלפים. טוב. אז התלמוד פה שואל, מה ישנה בכל דוכתא דלא קטני חייב מיתה? ומה ישנהך דקטני חייב מיתה? הרי בכל מקום שנאמרה הלכה, לא אומרים לך שאם אתה עובר אתה חייב מיתה. פתאום בעל הברייתא נזכר להגיד, ביטוי חריף כל כך, חייב מיתה. תלמוד נותן שתי תשובות. איבא עיתימה משום דעיקה אונס שינה, כלומר, כיוון שחכמים חששו מאוד שבני אדם ירדמו, לכן הם היו צריכים לזעזע קצת. והיא בעית אימה, ואם תרצה, יש לזה סיבה אחרת. להפוקה ממן דאמר תפילת ערבית רשות, כמשמלן דחובה. כלומר, זה, הבעל הברייתא סובר שתפילת ערבית איננה רשות כי אם חובה, ולכן על זה הוא אמר, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. לא על זמן קריאת שמה, אלא על זה שצריך להתפלל בערבית. טוב, עד עכשיו זה פשוט, לא? פשוט? יש שאלות? כי אחר כך זה הולך להסתבך. כלומר, אם עכשיו לא שואלים, מי שלא הבין, לא ילך כלום אחר כך. דבר נוסף, בסוף השיעור יש לכם בוחן, עם ציון. כן.
הוא יכול לשנות את הסדר גם אם הוא...
מה?
הוא לא רוצה להיות חייב מצווה, אז הוא מתפלל ולא קורא שמה.
למשל. או שהוא בא הביתה וכן אוכל, אבל אחרי זה כן הולך...
אז זה לא בסדר. אז זה נאמר חייב מיתה. כן, כן. זה היה בסדר, נכון? טוב. עכשיו אנחנו נראה מתוך כך, הדברים האלה לא כל כך פשוטים. אנחנו נראה אחר כך מיד בדיון בגמרא שזה לא מקובל לכל הדעות. אמר מור. כאן מביאים שוב את הברייתא. ואז מצטטים פה קטע קטן מתוך הברייתא. קורא קריאת שמה ומתפלל. מה אני לומד מזה? שהדבר הראשון שעושים, שמה, אחר כך, תפילה.
כמו היום.
כמו היום. היום זה לא מדויק. כי היום אנחנו אומרים גם קדיש באמצע. וגם אומרים ויחולו. אז קרה פה משהו. כן? אבל זה מה שכתוב, קריאת שמה הוא מתפלל.
אנחנו
מתפללים
מהפלט השני.
אה, זה בכלל לא... כן, בסדר. כן. מסייע עלי רבי יוחנן. הברייתא הזאת תואמת את דעתו של רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. מה זה סומך גאולה לתפילה של ערבית? קריאת שמה, לא אומרים אותה לבד, מוסיפים לה ברכות, לפני ואחרי. הברכה שאחרי קריאת שמה נקראת ברכת גאולה. ברוך אתה השם, גאל ישראל. אז ברכת גאל ישראל, מצמידים אותה לתפילת שמונה עשרה. בשחרית כולם מסכימים. אבל... יש זה שאלה שאחר כך שואלת את הגמרא, מה עם השכיבנו? השכיבנו תוקע את זה באמצע. ומה עם הקדיש? זה התוספות שואלים. וזה, כן, זה התוספות שואלים. כן, ואז מה עושים המרוקאים שאומרים ירו עינינו? וכולי, וקיצור. שאלות בלי סוף יש. אבל מה שברור כאן, שברכת גאולה צריכה להיות צמודה. כמה שיותר, לעמידה. בשחרית, אין שום ספק. בערבית, כנראה שיש בזה מחלוקת. עכשיו, מה הפירוש הדבר הזה? לסמוך גאולה לתפילה של ערבית. אני הייתי אומר, אם הייתי רבי יוחנן, והייתי רוצה ללמד שצריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית, אתם יודעים איך אני הייתי אומר את זה? הלכה, סומכים גאולה לתפילה בערבית. אמרנו. במקום זה, רבי יוחנן, התחיל לתת דרשות של בית כנסת. איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. תירגע. תגיד, הלכה, אדם סומך גאולה לתפילה בערבית. מה זה? איזה הוא בן העולם הבא? עכשיו, יש בכלל... מה משתמע מדברי רבי יוחנן? שמי שלא חושב כמוהו, הוא לא בן העולם הבא. קצת חריף, לא? על מי אומר את זה? מי המתנגד לרבי יוחנן? רבי יהושע בן לוי. אדם ענק. אז רבי יוחנן אומר, אתם יודעים, רבי יהושע בן לוי, שחושב הפוך ממני, הוא לא בן העולם הבא. מישהו לאחרונה אמר לי, זה שיר כזה, מי שלא חושב כמוני הוא לא רב. כן, אז משהו כזה. מי שלא חושב כמוני ערב רב. אז בקיצור, זה נשמע... רבי יוחנן עשה משאלה פרטית של סדר הסידור, סדרי התפילה, הפך את זה למשהו עקרוני מאוד, כנראה זה משורשי האמונה. אנחנו צריכים להבין מה פה מסתתר מאחורי הדברים. עד כדי כך שהוא מוכן להוציא את רבי יהושע בן לוי מהעולם הבא. זה פשוט לא יאומן. טוב, רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. מה זה תפילות באמצע תקנו? שצריך להגיד קודם כל תפילת שחרית. לא, סליחה. קודם כל קריאת שמה. אחרי זה עמידה של שחרית. אחרי זה עמידה של מנחה. אחרי זה עמידה של ערבית. ואחר כך עוד פעם קריאת שמה. באמצע, בין שתי קריאות שמה. תפילות באמצע תקנו. יוצא שלפי רבי יהושע בן לוי לא סומכים גאולה לתפילה בערבית. ועל זה אומר רבי יוחנן, בין העולם הבא אתה כבר לא תהיה. תגיד, פשוט הלכה כך. אז אולי צריך קודם כל להבין על מה מדובר. מה זה הסיפור הזה לסמוך גאולה לתפילה? צריך לסמוך גאולה לתפילה? ממתי? אם תסתכלו במשנה, אין שום זכר לזה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. גם לא בשחרית. יש משנה מפורשת, שאדם היה עומד בראש האילן, או בראש הנדבך. אדם עובד. זה כן היו אנשים משוגעים באותם הימים. הם חשבו שצריך לעבוד. הם עבדו בלילה. מדוע? כי בלילה לא כל כך חם, יותר נוח לעבוד. והגיע זמן המקרא. מה זה זמן המקרא? אבל מתי זה? אבל מתי זה?
חצות.
עמוד השחר, נכון?
עמוד השחר.
זה עמוד השחר. היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך, והגיע זמן המקרא. זה עדיין עמוד השחר. אז מה עושה? קורא. כלומר, הוא נשאר בראש האילן, לא צריך לרדת מן האילן, כך אומרת ההלכה. הוא נשאר באילן, נשאר בנדבך, ומגיע הזמן, קורא. אחר כך ממשיכה המשנה, הגיע זמן התפילה, מתי זה? זה מה? מה אמרת? אין דבר כזה נץ החמה, מה זה? יש ציפור, נץ זה ציפור, אין ציפור כזאת
בחמה. הנץ.
אומרים בהנץ החמה, ההי חלק מן הפועל, להניץ. כן, בהנץ החמה, כוונה כשהחמה מניצה, לא בנץ החמה. אני יודע, כולם כותבים ככה, נץ החמה, זה טעות. בהנץ החמה. אז הגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. כמה זמן עובר בין זמן קריאת שמע לזמן תפילה?
40 דקות.
לפעמים שעה וחצי. תלוי, בקיץ זה יכול להיות אפילו שעתיים. אז ברור. מה?
אז קריאת שמע ממשיך לעבוד?
כן, הוא קורא קריאת שמע, הוא אומר גאל ישראל. הוא לא סומך גאולה לתפילה. הוא עובר כל הזמן, אחר כך הוא יורד מן האילן, זה מתחיל את העמידה. זאת אומרת ש... העניין הזה של לסמוך גאולה לתפילה לא היה קיים בימי המשנה. אז מה פתאום רבי יוחנן פתאום הופך להיות כזה חשוב לסמוך גאולה לתפילה? אלא, בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם בתקופה הסמוכה לחורבן עדיין, כל אדם ששאל את עצמו מי הוא האלוה שאליו מופנית התפילה? למי היהודים מתפללים? התשובה הייתה ברורה. מי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, הייתה נקודת ייחוס גיאוגרפית שנתנה הסבר לכל אדם למי הוא מתפלל. ידענו שאנחנו מתפללים לאלוהי המקדש. ברגע שחרב המקדש, נקודת הייחוס הגיאוגרפית נעלמה מן העולם. ואז יש סכנה. כשאתה בא להתפלל, אתה לא יודע למי אתה מתפלל. ואז הציורים שעולים בנפש, עשויים להיות ציורים של עבודה זרה. אז היה צריך להגדיר למתפלל מי הוא האלוה שאליו הוא מפנה את תפילתו. ואת זה עשו רבותינו על ידי שקבעו שצריך גאולה. לסמוך גאולה לתפילה. פירוש הדבר, אני מתפלל למי שבעבר גאל אותנו ועתיד לגאול אותנו. כלומר, בעוד שבזמן שבית המקדש היה קיים, התפילה הייתה פונה אל חוויית ההווה, הקדוש ברוך הוא אלוהי ההווה, וההווה זה המקדש. עכשיו שאין מקדש, אז אני זוכר את העבר הרחוק ומצפה לעתיד הרחוק. כלומר, גאל ישראל מגדיר לי למי אני מתפלל. מי הוא זה שאני מתפלל אליו? מי שגואל. מובן?
ההווה, דייג, גואל, זה הווה.
גאל.
גאל ישראל.
דייג, גאל.
נכון.
ושמעתי מעל הקופרמן.
כן, אז הוא, הרב קופרמן שמע את זה מנחמה ליבוביץ' שהסבירה שהמילה גאל היא שם של מקצוע, כמו נפח, דייג וכולי, גאל, מי שאומנותו לגאול, בסדר? אבל בסופו של דבר, בהווה הוא לא גואל אותי.
לא, זה כמו כשעברת, ההווה היה בזמן המקדש.
נכון, זה משהו, כן, בסדר. אז מי שאומנותו לגאול, ואיך הוא הוכיח את עצמו, כי פעם הוא גאל אותנו. אז הוא עתיד גם לגאול אותנו. זה ברוך את השם גאל ישראל. עכשיו זה מתחיל להיות יותר מובן. מתי השם גאל אותנו? לאיזה מאורע אני מתייחס כשאני אומר גאל ישראל? יציאת מצרים. יציאת מצרים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מתי, באיזה שעה של היום הייתה גאולת מצרים? חצות לילה. אתה בטוח?
התחילה.
אז ביום?
בעצם היום
הזה... לא שיצאו בלילה.
תסתכלו בבקשה.
לא, בעצם היום הזה זה היה ב...
מצוין, אתם ממש...
רגע.
תסתכלו בבקשה, למטה יש גיליון השס? גיליון השס, נכון? תראו את השורה הראשונה של גיליון השס. לא, סוף השורה, איפה שכתוב שם, מאורתא נמי הווה, אז בשורה השנייה הוא אומר, עיין לקמן ט' עמוד א'. אז אם תעיינו בט' עמוד א', שם מובא בדיוק הדיון שאתה דיברת עליו. יש מחלוקת מתי הייתה יציאת מצרים. רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה. הרי הגמרא אומרת, הרי כתוב, בחיפזון הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. אז משמע שהיציאה הייתה בלילה. שואלת הגמרא, וכי בלילה יצאו? ועלו לא יצאו אלא ביום, שלאמר, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל את ביד רמה. אז אם כך זה היה ביום ולא בלילה. אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. כלומר, גאולת מצרים נחלקה לשני חלקים. הייתה גאולת ערבית והייתה גאולת יום. גאולת ערבית היא הייתה התחלתא דגאולה, גאולת היום הייתה גאולה ממש. מה ההבדל, מה היה באמת בערבית? מה קרה בחצות לילה?
מכת בכורות, לא?
אבל איפה הייתה גאולה? אז רש"י כותב, מה זה הגאולה? ניתנה להם רשות לצאת. כלומר, זה שפרעו קם ואומר, תלכו, זה הגאולה. לא מכת בכורות, ולא זה שאכלו בתוך הבתים, ולא שחיטת הפסח. זה שפרעו קם ואומר, צאו, זה התחלת לגאולה. פירוש הדבר, הצהרת פרעו, שקבעה, הצהרת פרעו קוראים לזה, לא? הוא הגואל. בעצם הגואל הראשון של עם ישראל היה פרעו. פרעו. אחר כך, ורשי אומר, אבל למה זה לא נקרא גאולה שלמה? כי עוד לא יצאו עד הבוקר. בבוקר יצאו בפועל. זאת אומרת, התחלת לגאולה זה הרשות של הגויים, וגאולה זה כאשר יוצאים. עכשיו, יוצא שזה שאנחנו אומרים פעמיים גאל ישראל במשך היום, אומרים גם בלילה וגם ביום, זה בגלל שגאל ישראל של הלילה מתייחס להתחלת לגאולה, גאל ישראל של הבוקר מתייחס לגאולה שלמה. עכשיו יוצא שאני מתחיל להבין את המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. מי הוא האלוה שאני מתפלל אליו? האם רק האלוה של הגאולה השלמה, או גם אלוהי התחלת דגאולה? או במילים אחרות, האם אני יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא גם בהתחלת דגאולה, או שצריך להמתין עד הסוף? זה המחלוקת. המחלוקת מתחילה להיות פה עקרונית מאוד. מנסה להבין אולי את רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי רואה התחלת דגאולה. למה הוא לא מוכן להתפלל אל אלוהי ההתחלת? הוא אומר, כי אני לא בטוח. יש לי ספק. זה התחיל אמנם, אבל איך תדע, אולי לא יהיה לזה סוף. זה רק התחלת. אתה יכול להגדלת, כן? איך אומרים תמיד שמה, כל הצדיקים עם הקובעים, לא כמוני. מאיפה לכם הביטחון הזה? כן? העלת הערך של הספק. אבל רבי יהושע בן לוי אומר, בבוקר אני מסכים לסמוך גאולה לתפילה. אבל בערב? לא שאלה. רבי יוחנן אומר, מה? אבל זה התחלת לגאולה, אתה חייב. כלומר, נגיד ככה, שרבי יהושע בן לוי מוכן להגיד הלל רק ביום העצמאות. רבי יוחנן מוכן להגיד הלל כבר בהצהרת בלפור. זה מה שיוצא מפה. מה, זה מה שכתוב, אני לא ממציא דבר. טוב. אז בואו נראה את הנאמר כאן.
חכה, גם על יום העצמאות יש מחלוקת.
מחלוקת יום העצמאות? לא, זה לא יכול להיות. על הצהרת בלפור אני מבין שיש מחלוקת, אבל על יום העצמאות בטוח שאין מחלוקת. הגמרא אומרת שהם מסכימים לגבי הבוקר. נכון? אז בטוח שאין רב בעולם שיגיד שלא להלל על יום העצמאות. זה לא יכול להיות. עכשיו, אם כך, מה היסוד של המחלוקת? אז פה אנחנו נכנסים לדבר מאוד מעניין. במאי כמי פלגי, שואל התלמוד, כן? מה יסוד המחלוקת הזאת? אי בעית אימה קרא ואי בעית אימה סברה. אם אתה רוצה, אפשר להביא מקורות. קרא, קרא זה פסוק. אם אתה רוצה, אפשר להביא סברה, משהו שכלי. אז מתחילים מהסברה. אי בעית אימה סברה. דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נמי הווה. הגאולה מתחילה כבר מן הערב. אלא הגאולה מעליית הלוויה אל הצפרה, אבל אין זו גאולה שלמה אלא עד הבוקר. אבל זה בכל זאת גאולה. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלהביה אלא מצפרה, להביה גאולה מעלייתה. כיוון שאין זה גאולה שלמה אלא בבוקר, אין זו גאולה שלמה בערב. נראה מה הם אומרים? אותו דבר. פשוט מאוד. רבי יוחנן אומר, זה התחלה. מה אומר לו רבי יהושע בן לוי? זה רק התחלה. זה הכל עניין של גישה. טוב, אז ככה אי אפשר להכריע. אז אולי נביא פסוקים. והיא בית אימה, קרא. אז אולי נביא פסוק. ושניהם מקרא אחד דרשו. יש להם אותו פסוק. דכתיב, בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה, מה קימה קריאת שמה, ואחר כך תפילה. אף שכיבה נמה, גם כן, קריאת שמה, אחר כך תפילה. מה יגיד על זה רבי יהושע בן לוי? לא, לא הבנת כלום. רבי יהושע בן לוי סבר, מקיש שכיבה לקימה, מה קימה? קריאת שמה סמוך למיטתו. אף שכיבה נמי, קריאת שמה סמוך למיטתו. כלומר, כשם שבבוקר לא היה משהו שמבדיל בין המיטה לבין קריאת שמה, קמתי מהמיטה, מיד קראתי קריאת שמה, גם בערב צריך קריאת שמה ואחרי זה המיטה. ואז יוצא שלא צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית. מה אנחנו רואים? כן, זה מה שאומר רבי שמעון בן לוי. רבי שמעון בן לוי אומר, אתה קודם כל אומר את העמידה, אחרי זה קריאת שמה וברכותיה. עכשיו יוצא, מה? ואז הוא לא סומך גאולה לתפילה בערבית. עכשיו יוצא שאם אנחנו רוצים להכריע או על פי סברה או על פי מקורות, יש להם אותם סברות ואותן מקורות. אלא שאחד בחר לפרש בכיוון אחד, שני בחר לפרש בכיוון שני. אז שוב נשאלת השאלה, אני שואל עכשיו. אז מה גרם לו לרבי יוחנן להעדיף כיוון אחד ולרבי יהושע בן לוי להעדיף כיוון אחר? אז זה פשוט מאוד. זה מה שאומר רבי יוחנן. איזה הוא בן העולם הבא. זה כבר לא עניין לא של סברה ולא של מקור, אלא של שורש נשמה. אם אתה מבני העולם הבא, אז אתה סומך גאולה לתפילה. אתה לא, אז אתה לא תסמור. לכן הוא לא יכול לכתוב זה הלכה מחייבת, כי זה עניין של שורש נשמה של האדם. עכשיו צריך פה להבין את זה קצת עד הסוף. מה פירוש דבר שורש נשמה? מה זה בן העולם הבא? האם רבי יהושע בן לוי, האם רבי יוחנן חושב שלרבי יהושע בן לוי אין חלק לעולם הבא?
זה תפיסת עולם.
האם יכול להיות שהוא חושב שלרבי יוחנן אין חלק? ודאי שלא. למה? הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז אם כל ישראל שלהם, קל וחומר, אדם גדול כמו רבי יהושע בן לוי, ברור שיש לו חלק לעולם הבא.
הוא לא בן העולם
הבא. יפה, הוא לא בן העולם הבא. מה ההבדל?
הוא לא חלק שלו. בן העולם הבא זה לא
השתייכות
של הגיע, זה תפיסת עולם.
יפה, הוא שייך לשם. זה כמו שאדם, הוא משל, אדם אומר, אני בן ירושלים. אז מה אתה עושה בתל אביב? יש לי חלק. אבל אני בן ירושלים. אז יש אנשים שהם קודם כל בני העולם הזה. אני מרגיש טוב, זה הבית שלי, זה העולם הזה. ומה אתה עושה אחר כך? יש לי חלק לעולם הבא, סידרו לי משהו. כשאני אגיע לפנסיה שם. יש אנשים שזה בדיוק הפוך. הוא בן העולם הבא, אז מה הוא עושה פה? יש לו חלק בעולם הזה. יש לו חלק לעולם הזה, אבל הוא לא, הוא זמני. אז אדם ששייך לעולם הבא, שהוא בן העולם הבא, הוא יודע להריח את הריח של העתיד. כשהגאולה רק מתחילה, הוא מזהה בוודאות שזה זה. הוא אומר, הנה, זה התחיל, אני יודע, אני מכיר, זה הריח. ראית אסטריקס בקורסיקה, נכון? אסטריקס על קורסיקה. כן, שמע שהוא מריח את קורסיקה ככה, הוא יודע שזה זה, נכון? אז גם כן, אז הוא מריח את העולם. אתה מכיר את אסטריקס? זה חלק מהתרבות, אתה לא יכול בלי זה. טוב, אז קיצור. איזה הוא בן העולם הבא? כשזה רק התחיל, הוא כבר אומר, זה זה. מישהו לא בן העולם הבא, אז אין לו ודאות. הוא נשאר תמיד בספק. ואז היראת שמיים שלו בנויה לספק. הוא מחכה עד שזה ייגמר. אני אגיד לך, אתה מאמין שזה גאול? אני אגיד לך עוד מעט. כן, מחכה. אז יוצא לפי זה שזה עניין של שורשי נשמות, ולא עניין של הכרעה על פי פסוק זה או על פי פסוק זה. עכשיו, אם אני, הייתי רוצה קצת להרחיב את זה. יש לנו זמן, נכון?
כל הזמן.
אל תגיד.
אביך היה לא פה,
אז
חצו.
להרחיק את האדם מן העבירה. עכשיו, אם אנחנו מעניקים בזה, יש דבר מעניין. סתם לי מחריק. רבי יהושע בן לוי, ומה שאמר רבי יהושע בן לוי, אגב, זה נכון גם עבור המאחרים. בסדר, בסדר.
בסדר.
אתה כמעט בדרך לזה, אתה תראה עוד מה שזה נכון. יש, אנחנו רואים שהגישה, הגישה של אדם שהוא בן העולם הבא, ביחס לחלקו לעולם הבא, בכלל לא מתחילה. אדם שהוא בן העולם הבא, אז לא אכפת לו, כלומר ברור שהוא בן העולם הבא. אגב, איפה מצאנו אנשים עוד בגמרא שהם בני העולם הבא? מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כן, אבל זה ביטוי אחר. יש בסוגיה במסכת תענית, על רבי ברוקה, אחוה דרב סלח חסידה, אחד החכמים הגדולים, הוא לא סתם היה גדול, לפי התלמוד הוא היה פוגש את אליהו הנביא ברחוב. זאת אומרת, היו לו גילויי אליהו באמצע הרחוב. זה דבר בכל זאת, סתם גילוי אליהו זה כבר לא רגיל, באמצע הרחוב, וואלה, באמת אדם גדול. אז הוא פוגש את אליהו הנביא ברחוב, אומר לו, תגיד אליהו, יש פה ברחוב הזה מישהו שהוא בן העולם הבא? עונה לו אליהו, אין. זה כולל את מי? גם את החכם ששואל, נכון? גם אתה לא, זה עם, טוב. לא נעים. טוב, ממשיכים בשיחה, אומר לו אליהו, תראה, שני אלה שעכשיו נכנסו לרחוב, הם בני העולם הבא. סופר שמע שרבי ברוקה רץ אליהם, שאל אותם, מה מעשיכם, מה אתם עושים בעולם הזה? אז אחת התשובות שמובאות שם, זה שהם אמרו, אנחנו בדרנים, אינשי בדיחי ענן, מבדיחינן עציבי. אנחנו אנשים מבודחים, ואנחנו מבטחים את האנשים העצובים. קוראים לזה פסיכולוג מחוזי. מה?
ניצנים.
אבל בשביל מה הם עושים את זה? יש להם איזה אידאה. הם רוצים לשמח את האנשים. שאת השאלה, אגב מזה יש פוסקים שלמדו שקהילה, כל קהילה חייבת לפרנס אדם שתפקידו לבדוק את מצב הרוח של האנשים. וגם זה פסיכולוג המחוזי. כן? ממש מצחיק.
זה מורים כאלה.
עכשיו, אז, אבל השאלה למה הם בני העולם הבא? פשוט מאוד. כדי להיות עם חוש הומור בעולם הזה, בלתי אפשרי. העולם הזה לא מצחיק. העולם הזה עצוב. אז איך אפשר להיות שמח? שתי אפשרויות. או שאתה ציני, זה אכזריות נוראה, או שאתה חש את העולם כפי שהוא עתיד להיות. לכן הם בני העולם הבא. אתה בעולם הזה ואתה צוחק, סימן שאתה בן העולם הבא. אתה לא מהעולם הזה. עכשיו, לגבי רבי יהושע בן לוי, יוצא לפי שרבי יהושע בן לוי היה אדם מסוג אחר לגמרי מאשר הבדרנים האלה. הוא היה אדם רציני, מן הסתם. רבי יהושע בן לוי. מה הדברים שמדאיגים אותו? יש סוגיה במסכת סנהדרין מאוד מעניינת. על רבי יהושע בן לוי, שפגש את אליהו הנביא, גם הוא, פגש את אליהו הנביא, הפיתחא דמערתא דרשב"י. בפתח של המערה של רבי שמעון בר יוחאי. זה סימן גם שרבי יהושע בן לוי הוא גם עוסק בסתרי תורה, תורת המקובלים. הוא פוגש את אליהו הנביא על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. נו, יש לך הזדמנות לשאול את אליהו הנביא. מה אתה שואל אותו? שאל אותו, אתנה לעלמא דעתי? אני מגיע לעולם הבא. זה מה שמעניין את רבי יהושע בן לוי. זה אדם דתי. אתה מעוניין לדעת אם לך אישית, בחלק הפרטי שלך, יש לך חלק לעולם הבא. מה נעלו אליהו הנביא? אם ירצה האדון הזה, ירצה השם. מה התשובה מתחמקת כזאת? אתם מרגישים את החלחלה שאוחזת את רבי יהושע בן לוי. אז רבי יהושע בן לוי אומר, אימת עתה משיח. מתי יבוא המשיח? מעניין. השאלה מתי יבוא המשיח זה מעניין את מי? את כל עם ישראל. אם לרבי יהושע בן לוי יש חלק לעולם הבא, זה מעניין את מי? את רבי יהושע בן לוי בלבד. אז השאלה השנייה היא שאלה הרבה יותר כללית. מעניין שהוא שואל אותה אחר כך. הגורל של הכלל בא אצלו במדרגה שנייה. אז אומר, מתי יבוא המשיח? אז אומר לו, זיל שיילה לדיל, לך תשאל אותו. אז איפה אני אמצא אותו? אז הוא שלח אותו לרומא, שם בין העניים, סובלי חולאים, פותחים את התחבושות, סיפור שלם. אז מגיע רבי יהושע בן לוי, אומר לו, שלום עליך מורי ורבי. אמר לי, שלום עליך בר לוי. שלום עליך בן לוי. אמר לי, אימת אתמר, מתי כבודו יבוא? אמר לי, היום. לא, עד כאן הסיפור. חוזר רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא. אומר לו אליהו הנביא, מה הוא אמר לך? אמר לי, שלום עליך בר לוי. ככה הוא אמר לך. אבטחך לך ולאבוך לעלמא דעתי. הוא הבטיח שאתה ואביך יש לכם חלק לעולם הבא. בן לוי, יש לו חלק לעולם הבא. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין. כי זה מה שקורא רבי יהושע בן לוי, צריך להיות מרוצה, נכון? מה אומר לו רבי יהושע בן לוי? שקר משקר בי. הרי הוא שיקר לי. דאמר, היום אתנה ולעתי. הוא אמר שהוא יבוא היום ולא בא. למה זה מטריד את רבי יהושע בן לוי? כי אם המשיח שקרן בזה, אולי הוא שקרן גם בזה? כלומר, זה לא כל כך הדאגה של... זה בגלל אחרי הסיפור של עולם הבא, אז הוא שואל, אבל הוא משקר. כלומר, האינטרס תמיד נשאר אינטרס פרטי. קוראים לזה דתיות. אז המשיח הרגיע, אז אליהו הנביא הרגיע אותו, אמר לו, לא, כשהוא אמר לך היום, הוא התכוון לפסוק היום מבקולו תשמע. אבל זה נקודת מוצא. נקודת מוצא, האם אתה מתעניין קודם כל בטובת הכלל או בטובת הפרט? נביא לכם לדוגמה, דבר שגם מתחבר לזה מאוד. יש פרק במסכת סנהדרין שמתחיל במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא כתוב חוץ מזה. לא כתוב חוץ, מצטער, לא כתוב חוץ. כתוב ואלו, זה דווקא מינה עצומה. כי מה כתוב חוץ מהם? משמע שאין להם חלק. אבל כתוב ואלו שאין להם חלק, אז זה אומר שגם אלו שאין להם חלק, יש להם חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז יש פה סתירה פנימית, איך זה מסתדר? אז האריז"ל אומר לך, כולם, גם אלה שאין להם חלק, בסופו של דבר, גלגולים, ייסורים, זה בסוף יגיעו. כן? יהיו חייבים להיות זכאים. אבל, הוא נחזור אותם. הפרק פותח במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז איך נקרא הפרק?
חלק.
חלק?
במה?
אולי תקרא לפרק הזה כל ישראל. תלוי. אם אתה קורא את זה בבבלי, התלמוד הבבלי מכנה את הפרק הזה פרק חלק. הירושלמי מכנה את הפרק הזה פרק כל ישראל. בדיוק. השאלה מה מעניין את הבבלי, מה מעניין את הירושלמי. כשהבבלי קורא משפט כזה, הוא מרוצה. יש לי חלק, נגאלתי. הירושלמי אומר, בסדר, זה שיש לי חלק, זה אני יודע, אבל לכל ישראל יש חלק. כלומר, דאגת הכלל היא הקודמת. ברור, אז אתם מתחילים להבין עכשיו כל ההקפדה האדירה של רבי יוחנן. איזה הוא בין העולם הבא, זה היה סומך גבולה לצפייה ביורים, אנחנו מתחילים עכשיו להבין. טוב, יש המשך לסוגיה. כן. מטיב מר ברי דרבינה. יש קושיה, כן? מר ברי דרבינה מקשה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. כלומר, הרי המשנה אומרת מפורש שאחרי קריאת שמה של ערבית אומרים שתי ברכות. האחת מסתיימת במילים גאל ישראל, אבל יש אחר כך עוד אחת, השכיבנו. אז איך אתה סומך גאולה לתפילה? כן? ואי אמר, באי לסמוך, אם אתה אומר שצריך לסמוך גאולה לתפילה, הלאה כסמך גאולה לתפילה. הרי הוא לא סומך גאולה לתפילה. דה, באי לממר השכיבנו, שהרי הוא צריך לומר השכיבנו. נשאל את זה, מר ברד רבינה. מתי חי מר ברד רבינה? בדור השביעי של האמוראים. מתי היה הדיון בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן? דור ראשון של האמוראים. אז כנראה שבמשך שבע דורות אף אחד לא שאל את השאלה של מר ברד רבינה. זה סתם הדגמה לזה שלפעמים יש דברים שהם מובנים מעליהם בדור מסוים, ורק בדור מאוחר מתחילה הקושיה. הדורות הראשונים, הם לא חשבו את השאלה של השכיבנו? מה, זה לא שאלה מתבקשת? אלא כן, מה? אמרו השכיבנו, זה משנה מפורשת, בערב מבאר שתיים לאחריה. אלא ברור שמה שהולכים לענות היה כל כך טריוויאלי שלא היה צורך לומר אותו. רק כשהדורות מתרחקים, אז השאלות מתחילות להישאל. אז מה אומר מר ברד רבינה? אמרי, אנו, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כיוון שחכמים תיקנו לומר השכיבנו, כי גאולה אריכתא דמיא. זה כמו גאולה ארוכה. מה זה כמו גאולה ארוכה? זאת אומרת, ברכת גאולה, ברוך אותה שם גאל ישראל, זה כאילו הם ממשיך בהשכיבנו. זה כאילו ברכת גאולה ארוכה. זה מעניין הדבר הזה. זה אומר שכאילו, למה אומרים השכיבנו? מפני המזיקים.
אבל נגמר בשומר עמו ישראל?
כן, נכון. אז, וזה בכל זאת נקרא גאולה. אגב, מביאים ראייה לזה, אומרים, כי הרי דאילה תמחי, כי אם לא תאמר כך, שחרית איך היא מציסה מיך, הרי גם בשחרית לפי זה אי אפשר לסמוך. והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, בתחילה אומר אדוני שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר יהיו לי רצון עם רפי. אז ברור שאם אתה אומר פסוק לפני העמידה, אז אתה לא סומר. אלא הטעם, כיוון תקון רב אני אמר, אדוני סבדה תפתח, כי תפילה אריך את הדמיה. כיוון שחיים תקנו, אז זה כמו תפילה ארוכה. כלומר, הפסוק הזה הוא כאילו חלק מן התפילה. אתה מעריך את התפילה כלפי אחורה. אחנה מכיוון תקינו רבנה למאמר שכיוון הוא כגאולה אריך את הדמיה. לכן גם פה אתה, אנחנו נאמר את אותו הדבר, שברכת השכיוון היא הערכת ברכת גאולה. מה זה אומר? הרי למה בכלל תקנו השכיוון? מפני המזיקים. כן? להינצל מפני המזיקים. בלילה יש מזיקים, בתי כנסת רחוקים יש מזיקים. בקיצור, אז לכן תקנו ברכת השכיוון. אז מה זה אומר? שאומנם בלילה זה התחלתה לגאולה, אבל זה גאולה עם מזיקים. אבל זה בכל זאת גאולה. כלומר, גם המזיקים, גם הנזקים של הגאולה, יש הרבה, כן? דבר, חרב וכו'. כל הדברים האלה, זה חלק מהגאולה. אבל אנחנו יודעים שזה רק התחלתה. התחלתה, לכן יש מזיקים. עכשיו, לפי זה נשאלת השאלה, מה ההלכה באמת? הלכה כמו רבי יהושע בן לוי או כמו רבי יוחנן? תשובה, הלכה לא כדברי זה ולא כדברי זה. למה? הרי היום אנחנו אומנם אומרים קריאת שמע ואחרי זה תפילה, אבל יש קדיש, ויש מוסיפים ירוע עינינו, ויש גם בשבת ויחולו, או אלה מועדי השם יקראי קודש, או כי ביום הזה יחפר עליכם. מה זה כל הדברים האלה? זה בגלל, זה התוספות מסבירים, בשם רב הממגאון וכו', בשם הסבוראים, ש... כל הסוגיה הזאת היא לפי מנדה אמר שתפילת ערבית חובה, אבל אנחנו פוסקים שתפילת ערבית רשות. יוצא לפי זה שאנחנו מקדימים קריאת שמה שהיא חובה לערבית שהיא רשות, לתפילת ערבית שהיא רשות, וכדי להבדיל בין חובה לרשות אומרים קדיש. יוצא שאתה לא יכול להכריע מן המציאות כרבי יוחנן או כרבי יהושע בן לוי, אלא הכרעה היא רעיונית. אם אתה בין העולם, זה נשאר מה שאמר רבי יוחנן, נשאר. אם אתה בין העולם הבא, אז יש לך נטייה לסמוך גאולה לתפילה. ואם לא, אז אין לך נטייה כזאת. כן? אז זה מאוד מעניין לראות שלפעמים פרטי פרטים של הלכות, מה שעושים, איך לומר, מתי לומר את הקדיש, מתי לומר את ערבית וכו', זה בעצם, יש לזה שורשים רציניים מאוד בהשקפת עולם כוללת.
ברור. למה אנחנו מקבלים את זה כל כך פשוט שיש מזיקים רק בלילה? אנחנו יודעים שיש מזיקים גם ביום, נכון?
לא, הכוונה בלילה,
ניתוח יומי של
היום. זה עניין של השקפה, של
הדרך. לא, לילה זה זמן שבו לא רואים, זה הכוונה.
שאתה בטלות.
כן. או שאתה לא רואה כל כך טוב. זה היה ערב עם בוקר. מה זה ערב? הכל מעורבב. בוקר אתה יכול לבקר. כן? לא, וגם כשיש מזיקים, אז ביטוח לאומי משלם. רק אולי הערה קטנה האחרונה, יש לי שתי דקות נוספות. מה זה אדוני סבתאי תפתח ופי אגיד תהילתך שאומרים לפני התפילה? בשביל מה? אותה בעיה, הרי בזמן המשנה לא היו אומרים את זה. אחרי החורבן, אחרי תקופת המשנה, התחילו לומר את זה. רבי יוחנן אמר שצריך לומר. הסבר פשוט מאוד. בזמן שבית המקדש קיים, אדם בא להתפלל. מה זה להתפלל? בא לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו. אתה בא לבקש, אתה צריך לברר, אולי זה שאתה לא קיבלת, זה בגלל שיש לך איזשהו חטא, אבל אין בעיה, אני חוזר בתשובה על החטא, מקריב קורבן, ואז אני בא להתפלל. אחרי שהמקדש נחרב, אין לי איך לחפר, אז אולי אי אפשר להתפלל. לכן אומרים את הפסוק הזה קודם. הפסוק הזה נאמר למנצח מזמור לדוד, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מה היה שם? דוד היה במצב של חטא, אבל לא היה לו מזבח כפרה, כי מקדש שילו כבר חרב, ירושלים עוד לא נבנתה. אז השאלה אם יש לו איזה אפשרות להתפלל. לכן אומר אדוני, אומר רשי, זה שם הדנות שם, זה לא שם הוויה. אז רשי אומר, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. כי ברגע ש... מהו החטא? החטא הוא זה שהאדם מורד באדנותו של הבורא. ברגע שאדם מקבל את האדנות של הבורא, הוא כבר מסולק מן החטא. לכן, אחרי שהמקדש חרב, כדי להתפלל מתוך ביטחון שיש אפשרות להתפלל, צריך לומר את הפסוק הזה. לפני כן לא היה צריך לומר אותו. אגב, זה מסביר מדוע דוד שם אומר, כי לא תחפוץ זבח ותהנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים אותי זה. מה המשך? היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחלילה זה עלו מזבח החפרים. כלומר, זה לא שדוד היה נגד בניין המקדש, אומר, במצב שאין מקדש, אז זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אז זה הסיבה של הסמיכה של הפסוק הזה. יהיו לי רצון עם רפי, זה נושא בפני עצמו. טוב, אז תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. מה? מה, יש עוד זמן? טוב, אז נמשיך. מה? אז נמשיך, נמשיך, אין בעיה, אין בעיה. אמר רבי אלעזר. נמשיך. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה. כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה הייתה אמה? כמו האדם, מה זה תהילה לדוד? אשרי, אנחנו מתחילים אשרי ובטח, האמת היא זה, עיקר העניין זה להתחיל מתהילה לדוד.
תהילה לדוד. את בן העולם הבא עכשיו למקום כטכני.
ככה טכני נראה לך?
למה הוא מובטח לו? בן העולם הבא, כמו
שאני אומר. היית צריך להגיד שהוא בן העולם.
זה מקום של...
נכון, אז... אז אני מסכים איתך, הסתבר מאוד להגיד שבין העולם הבא ומובטח לו שהוא בין העולם הבא, זה בכלל לא אותו הדבר. יש גם בדיוק כזה, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אז זה מובטח לו. אז זאת אומרת שהביטוי מובטח לו, הכוונה שלמרות שבינתיים עוד לא, אבל הוא יכול לקנות את המדרגה הזאת. יש ביטוי אפילו עוד יותר נמוך מזה. יש ביטוי יותר נמוך מזה, זה מזומן לחיי העולם הבא. מכיר את הביטוי הזה? זה תמיד נאמר על מי שבאופן עקרוני לא מגיע לו, אבל בכל זאת הוא מקבל. זה נקרא מזומן. כן, למשל, אותו כסדור מזומן לחיי העולם הבא. כן, רבי חנינא בן קלודיו, שהרומאי הזה שם, שעזר לו למות מהר, זה נקרא מזומן. אז גם פה, פה זה לא מזומן, זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כלומר, הוא עוד לא במדרגה הזאת, אבל בסוף הוא יגיע, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה הייתה מה? מה הסיבה? היא למה משום דעתיה באלף בית. כלומר, הרי באשרי יש לנו אלפה בטא, כן? בכל יום זה, כן? גדול השם אולי. אז נמה אשרי תמימי דרך, דעתי הבטא מניעה פי. אז תגיד, מזמור קי"ט, ששם יש שמונה פעמים אלף בטא. אגב, מישהו אמר לי שמזמור קי"ט, תודה רבה, זה סגולה לקרר את התא. זה סגולה, יש לך תכה. מזמור קי"ט, כן. יש שם 168 פסוקים. קי"ט, כן. טוב, אתה אומר. רגע. אלא משום דה יתבה, אלא משום דה יתבה, אז תגיד שיש באשרי, דה יתבה פותח את ידיך, הוא מסביע לכולך ירצות, אז אומרים, נעמה הלל הגדול, אז תגיד את ההלל הגדול, דיינו, המזמור שבו יש 26 פעמים כלי עולם חסדו, יכתיבה שמה כתוב, נותן לכם לכל בשר. אלא, משום דה יתבה תרתי, אז מה בעצם מפנין לך העולם הבא? שניהם. זה שזה גם לפי סדר א' ב', וגם בגלל שכתוב פותח את ידיך ומסביר לכולך ירצות, עד כדי כך שאומרים גם שאם אתה לא כיוונת ופותח את ידיך, צריך לחזור לומר את כל אשר.
כל אשר?
כל אשר, כן, כל אשר. יש רק הפסוק, אבל יש חשיבות. יש כאלה שעושים ככה, כן, כשמגיעים לפותח את ידיך, פותחים. אז יש פה בעיה, אם אתה עושה ככה, מה שאתה מקבל נופל, בין הידיים, צריך לעשות ככה. פותח את ידיך ומסביר לכולך ירצות. מסביר המהר"ל מפראג בנצח ישראל, הכוונה שהפרנסה של האדם, הרי הפסוק מדבר על הפרנסה, פותח את ידיך, זה מצד האמת, זה למעלה מן הטבע. כלומר, לפחות הפרנסה של האדם לא פרנסה של כל חי. הפרנסה של כל חי, הקדוש ברוך הוא סידר שיש בעולם מספיק בננות לקופים וכו'. אבל לאדם, היחס של האדם אל הפרנסה, זה משהו של למעלה מן הטבע, כי זה לפי הזכות וכדומה. לכן אם אדם מכיר בזה שפותח את ידיך ומזביע לכל חי רצון, יש לו קשר עם מדרגה שהיא למעלה מן הטבע. לכן יש לו חלק, ולכן הוא מובטח לו שהוא בן העולם הבא. וזה קשור למה שהרב אשכנזי מסביר על האופן שבו אברהם אבינו היה מלמד אמונה לבני אדם. איך אברהם אבינו היה מסתובב? היה לוקח אוהל, כותב אוהל מבצעים, מחלק סופגניות, ואומר, תברך. כן? אומר, תודה למי שנתן לך. זאת אומרת, תודה לך, אברהם, לא, לא לי, לקדוש ברוך הוא, היו מודים לקדוש ברוך הוא. שאלה היא, מה התכוון אברהם אבינו בזה שהוא עשה את זה כך? מה אברהם אבינו לא יכול היה לכתוב איזה ספר פילוסופיה רציני, עם ראיות למציאות הבורא? מה, הוא לא קרא את מאמר המתודה? אלא מניטו היה מסביר שכל ההסברות, כל ההוכחות הפילוסופיות, יש להם איזה ספק, יש ספיקולטיב. זה לא פעם לא יודע אם זה באמת. מה שאין כן, כשאני אוכל, אני במצב של הנברא. כשאני אוכל, אני יודע שאני מקבל את המזון שלי מבחוץ, אז אני יודע שאני נברא, כי אני מקבל את עצמי על ידי זולתי. ולכן, באופן חווייתי, האכילה היא מאוד חשובה. לכן אם אדם אומר, אני עוסק רק ברוחניות, לא רוצה לאכול, זה סוג של כפירה. בסופו של דבר, זה אומר שאותו אדם חושב את עצמו אלוה. לכן כל דבר שבקדושה בישראל זה באכילה, נכון?
נכון.
נכון, אומרים, איך אומרים, טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. עכשיו, יש שני הסברים לפסוק הזה. יש הסבר אשכנזי, יש הסבר ספרדי. ההסבר האשכנזי, לא, ההסבר הספרדי הוא פשוט. טוב ללכת אל בית האבל כי אוכלים יותר טוב מאשר בבית המשתה. ויש הסבר אשכנזי שאומר, אם אפשר להיות עצוב, אז למה להיות שמח? כן, אמר לי במיטאי מה שכתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך לברר האם זה חיוב או היתר. עכשיו זה לגבי פותח את ידיך. עכשיו, למה תמניה הפה ולמה האלף בית? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדיבור, הרי בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבע. אז האלפה בית זה גילוי הרצון העליון. לכן הרצון העליון מצורף אל הפרנסה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, והוא שייך למדרגה שהיא למעלה מן הטבע. אמר רבי יוחנן, אבל זה לכאורה לא נכון. מה זה א' ב' באשרי? מה עם נון? כן? מלכותך, מלכות כל העולמים, ושלטך בכל דבר ודבר. סומך, אתה דילגת עלינו? זה שואל רבי יוחנן. מבנה מה לא נאמר נון באשרי? מבנה שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. מסוים ישראל זה לשון נקייה. תראו להגיד ישראל, אז הוא מסוים ישראל. דכתיב? וואו.
הבינו את הרמז.
לא, זה לא היה שום רמז, אבל ברוך תהיה.
זה מוכן מדי.
לא, כי יש גם פרק הפי.
באמצע זה יהיה מספיק
לציין. אפשר להגיד גם
לחמון החמון עמי. זה לא סתם תה. זה שמו וניל משהו? כן, כן, שמו משהו. שנאמר תה השעה הזאת. טוב, אז איפה היינו? כן, אז מפני מה...
נון,
כן, מה לא אומר נון באשרי? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. דכתיב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. כתוב נחמו, נחמו. זה באמת, מה זה הנון? מה, נון זה נפילה? ואז כל השאר בסדר? מה, זה כמו, יודע, המדרשים האלה, הקדוש ברוך הוא לא רצה לראות את העולם באלף, כי אלף זה ארור, ובית זה ברכה. אתה יכול להגיד שאלף זה גם אמת, ובית זה בלבול. אפשר לעשות, אלא יש כנראה כוונה יותר עמוקה בזה. מסביר המהר"ל מפראג, שוב, נצח ישראל, שהנון זה אות נופלת מלכתחילה. עניינה של הנון זה הנפילה. הרי בדקדוק יש שני חי פנון, נכון?
אפול במקום אין פול.
אפול במקום אין פול, נכון? וכו'. זאת אומרת, הנון זה אות נופלת מלכתחילה, והוא מסביר יותר מזה. הנון היא דווקא אות נופלת יותר מכל האותיות, משום שהיא באמצע כל האותיות. כמה אותיות יש? מה פתאום? נראה שמעולם לא אחזת במקלדת מימיך. 27. אז אם אתה מונה 27 אותיות, אז הנון היא בדיוק באמצע. אבל זה לא רק שהיא באמצע, אם אתה לוקח כל האותיות, יש להם השלמה. למשל, א' וט' זה יוצא י', ב' וח' גם יוצא י', ג' וז' יוצא י', ד' וו' זה יוצא י', ה' עם ה', זה דבר בעשרות. כ', י' עם צדיק, זה יוצא 100. כ' עם פ' וכו', זה יוצא 100. אבל אתה רוצה להגיע ל-100 בנון, נון ונון. לכן, ה' ונון הם שתי אותיות שאין להם משהו שמעמיד אותם, הם נופלות. לכן, הן עם לבדד ישכון. והגויים לא התחשב, שכל האומות יש להם אחיזה בטבע, ישראל מצד עצמם נופלים. כלומר, אין לעם ישראל קיום מצד הטבע. לכן, עליו נאמר, הן עם לבדד ישכון. רק אומר שהנון יותר נופלת מן ה'. כי ה' זה בראשית ה... א' ב', מה שאין כנון זה באמצע, מה שבאמצע, אין לו מה שיחזיק אותו, טיק, נופל. כן. וזה המשמעות של סומך השם לכל הנופלים. במילים אחרות, הכל נופל. ומסביר המהר"ל, מי הם הנופלים? כולם. כל המציאות כולה באופן טבעי נופלת, אלא שהקדוש ברוך הוא מרים אותה. עכשיו, הנפילה של המציאות גלויה יותר בישראל מאשר באומות אחרות. אני אסביר למה הכוונה. יש ויכוח. בפילוסופיה, האם העולם בטבעו נופל או בטבעו עולה? אלה שמדברים על נפילת העולם מסתמכים על המושג המדעי האנטרופיה. כן, כל דבר במציאות בסופו של דבר מתקלה, מתבלה, נעלם. הכל הולך אל האבדון. כשהשמש תגמור לבעור, אז, וכשכל הכוכבים יכבו, אז יהיה עולם ריק, קר וחשוך. כן? זה פסימי. יש לעומת זה תפיסה אבולוטיבית, למשל של ברגסון, שאומר שהעולם הולך ומתקדם, יש מה שנקרא הדחף החיוני, אלון ויטל בלעז, שהעולם הולך ומתקדם, זה התחיל מערפילית, אחר כך נוצרו כוכבי הלכת, אחר כך הופיעו בעלי חיים, אחר כך הופיע האדם, בסוף של דבר הכל כל כך מתקדם שבסוף גם המוות ינוצח. כן? העולם עולה. מחלוקת, האם העולם עולה או העולם יורד. מי צודק? אומר המהר"ל, זה שעולה או זה שיורד? קוראים לה מועלה. עכשיו, אומר המהר"ל מפראג, יפה, שמי שצודק זה מי שאומר שהוא נופל. סומך השם לכל הדברים, רק הקדוש ברוך הוא המרים את העולם מנפילתו. אבל מצד הטבע, העולם נופל. עכשיו, הדבר הזה גלוי במיוחד באומה הישראלית, כי האומה הישראלית אין לה עמידה מצד עצמה. כי הרי הכל נברא למען ישראל, ולא ישראל למען מישהו, אז יוצא שם ישראל נופל. לכן נון זה מפלתם של שונאי ישראל, אבל במערבה מתרצה לאחי, במערבה כמו בארץ ישראל היו מלמדים את זה כך, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. מה זה חורה, מה זה לא עברית אפילו, אז על, כן, קומי בתולת ישראל או משהו כזה, כן, אלא הכוונה היא נפלה ולא תוסיף קום, אלא, לכן רק הקדוש ברוך הוא יכול להקים אותה, לכן היא לא תקום, היא לא תיפול יותר.
כי נפלתי.
נכון, נפלתי, קמתי. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו האחי, חזר דוד וסמכן ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. כן? כלומר שהקדוש ברוך הוא מרים מהנפילה הזאת. אני רק רוצה לציין שבכל זאת מה שאומר המהר"ל, זה לכאורה מחלוקת בין התנאים. יש מחלוקת במסכת סנהדרין, לגבי המתים, זה אני גומר, זה מטה לחוץ. תגיד לאביחי ש... טוב, יש מחלוקת לגבי המתים שהחיה יחזקאל. יש מחלוקת בגמרא, בכלל אם זה המשל או כפשוטו. אז בין אלה שאומרו שזה כפשוטו, יש שתי דעות, רבי אליעזר ורבי יהושע. כתוב ככה, מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. שאלה, איזה שירה אמרו? אז רבי אליעזר אומר, אמרו, השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. מה זה, השם ממית בצדק? אז למות זה צודק. כלומר, באופן טבעי אדם צריך למות. השם מחיה ברחמים. יש רחמים גדולים שקדוש ברוך הוא, למרות נגד הצדק, קדוש ברוך הוא מחיה. רבי יהושע אומר, כלשון הזה אמרו, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אז זה כאילו משהו טבעי. זה כמו שאתה לוקח כדור מלא אוויר בתוך המים, שופ, אתה עוזב אותו, הוא עולה. כלומר, החיים הם המנצחים. זאת אומרת, זה בעצם המחלוקת בין בעלי האנתרופיה לבין הפרקסונידים, זה בעצם מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. טוב, תודה רבה על הקשבתכם, ברוכה. שלום. רבי חנניה, מה? אתה רוצה להגיד?
עברנו את הסדר, התכוונו להתחיל בכל שיעור, בעשר דקות רבע שעה דרך השם, כדי להמשיך את הרצף. פשוט...
אתה עכשיו דרך השם? בבקשה.
בבקשה,
בבקשה, שלא לשבור את המסורת, אין שום בעיה. היה כשל טכני.
שלמה וסתורה של תמונת ההוויה כפי שהרמח"ל רואה אותה. אנחנו לומדים לפי השגתנו ויכולתנו, ואנחנו ודאי הרב הנעלם על הגלוי, אבל משהו. אז סיימנו בעזרת השם, כמובן יודעים שכל סיום זה רק בשביל להראות שיש מה ללמוד, כן? אז זה כמו, אני יודע מה, שעושים ניווט או משהו, או כל מיני דבר, כל דבר אחר, זה רק טעימה. עכשיו יודעים שזה טוב, שצריך להמשיך. נידח זיגמור. עכשיו הגענו לחלק השני, בהשליחת הבורא לדבר שמו. שוב אני אומר, במחילה שזה נעשה בסוף השיעור, נעשה קטע קטן רק בשביל לשמור על הקדימות. ידעו ומבוארו שכל הנבראים כולם שנבראו, בין העליונים ובין התחתונים, בני נבראו לפי שראתה בהם החוכמה עליונה צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה. אותו דרך של הרמח"ל, דרך של המקובלים, כמובן שכיוון שהכל מת הבורא ודבר לא נופל, צורו לא ייפול ארצה, הכל מתוכנן, הכל מתוכנת. אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם יש כמה מדענים, אם מחשבים את זה מכונה, אז מחשבים הכל בורא, זה הכל שבב, ששום דבר לא יהיה לריק וגם שלא יהיה שום דבר מיותר. אז כמובן שקדוש ברוך הוא, שחוכמתו אינסופית, וכל דבר שיצא מתחת ידיו זה ודאי דבר שהוא מחושב. הוא לא לשם המטרה הכלילית של הבריאה. גם העליונים, גם התחתונים, גם עולמות העליונים, שמהם צעד וסיבובים, העולם התחתון, וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוכחו והוטבעו כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאור. לפי מה שהחוכמה העליונה, אני גם לא ניכנס, אנחנו אמרנו שטעמנו בזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, שאומרים שגם המושג של החוכמה העליונה, זה לא מקובלים כבר רובם המכריע, כל פנים, מפרידים בין עצמותו יתברך, שעליה אין מה לדבר, ואסור לדבר, ואסור לחשוב, כי לא ראיתם כל פסל וכל תמונה, זה הקדמה של רשב"י. אין לנו שום השגה. חוכמתו זה כבר אחד הכוחות, אולי הראשונים ביותר, אחד הראשונים ביותר, חוכמה מאין תימצא במאין, אבל היא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מתבטא, בתוך המסגרת שהוא בחר. כן, אני גם שמעתי שיעור פעם מאיזה אדמו"ר, שכמובן שגם אפשר היה להיווצר לגמרי חוכמה לגמרי אחרת, כמו שפורקה חיה עולה ברצונו, ומסגרת לגמרי אחרת, והכל היה אחר, כולל התורה הייתה נראית אחרת. כן, אז גם כשאנחנו רואים שלא תהיה תורה אחרת, זה בגלל שכך גזרה חוכמתו, עלה ברצונו שכך יהיה המסגרת. כל פנים, אותה חוכמה, כפי שגזרה חוכמה עליונה, עיתונות, לפי הכוונה שכיוונה בנברא הוא. כן? פשוט יש את התוכנית הכללית של כלל העולם, כלל העולמות, כלל היקום, כלל ההוויה, יותר נכון לומר. ויש את התוכנית הפרטית של כל נברא בתוך התוכנית הכללית הזאת. כן? והכל עולה בקנה אחד. אין כמובן נברא פרטי, תוכנית אחרת, מקבילה, שונה מהתוכנית הכללית, וכל אחד יש את התו המיוחד שלו ואת הדרך המיוחדת שלו בתוך התוכנית הכללית. ומלא חוקיות, מלא חוקים. אנחנו יודעים הרי, כל שאנחנו יותר המדע מתפתח, אנחנו שמים לב עד כמה דברים מדויקים מצד אחד. נכון שיש איזשהו, משהו, אני לא מבין בזה מספיק, אבל דווקא בפיזיקה המודרנית, כבר כמה עשרות שנים טובות, התגלה פרצים אולי לעולם הרוח היותר עליון, כן? למשל במדע הקוונטי. התברר שיש דברים שאנחנו כל הזמן המדע הלך לקראת חוקיות יותר ויותר לקבע, להראות שזה מוכרח ולא יכול להיות אחר, והנה פתאום מתברר ש... איך איינשטיין אמר, הקדוש ברוך הוא משחק בקוביות, לכן הוא נרתע מזה, ככה מספרים. אבל באופן עקרוני יש כאן חוקיות. מדע מפתח את זה, זאת אומרת, מגלה את זה בפיתוחו, שכל דבר מוביל דבר אחר, והגנים, תורה תמונה בגנים, אז מזה יצא משהו וכו' וכו'. אותו דבר בעולם הרוח. למרות שהוא לאין ארוך יותר מורכב, ומי שנכנס לעולם הזה יודע את זה, שתורת הקבלה היא הרבה הרבה, אין ארוך, שוב, זה רק מה שגלוי לנו, מורכבת לעולם החומר, הרבה יותר קשה להבנה, ושם זה גם הכל לחוקיות רוחנית, איך עולם מסוים משפיע לפרצות מסוים, לא משנה, כל מיני דברים שם, אבל שום דבר הוא לא הפקן. הכל משפיע לכל, כדי כך שהם אמרו, שאדם מצלח, זה גם חזל אומר, ביומה, שלעולם יהיה אדם את עצמו, ואת העולם כולו, כי מחצה צפויים, הזכרנו את זה מחצה חובות, זכה, זכה את עצמו ואת העולם, זכה את עצמו את העולם כולו. כן? עד כדי כך, כי יכול להיות מצלח הקטנה בשנה, ו... פרק בפרפר, כן. ואולם, מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שהתקיימו כל זמן להיות מהמתועלת, צריכה לבריאה כמו שזכרנו. ושוב, דיברו על זה, נכון, בדבר השם שמיים נעשו, ואולי שם, שמה בגנרה שאומר שם על הפרשה בבראשית, יש את הבריאה עצמה.